אנחנו עם פרשננו יעקב ריבלין, שלום ערב טוב יעקב.
שלום וערב טוב.
טוב, שאני שואל את הרב אשר על חוק הגיוס, הוא כמובן אומר, זה לא הבמה, אנחנו לא נפרט, לא מוציאים מחדרי המסע ומתן, לכולם ברור מה צריך שיהיה, על זה אנחנו עובדים. אז אני שואל אותך יעקב, מה צריך שיהיה?
צריך שיהיה חוק שקובע שכל מי שרוצה ללמוד יוכל להמשיך ללמוד. זה מה שצריך להיות בהסכם, וכך אמר לנו יור דגל התורה, חבר הכנסת גפני.
אבל אז מגיעים למכסות וליעדים.
לא, חוק שצריך ש... גפני אמר דבר מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד בסיסי. אין טעם להכניס כרגע להסכם הקואליציוני את הנוסח המפורט של החוק. זה מיותר לחלוטין. צריך לקבוע את העיקרון שחוק שאומר שכל מי שרוצה ללמוד יוכל להמשיך ללמוד. עכשיו, הנוסח המפורט יקבעו גדולי התורה בהמשך. זו התשובה הלא דיפלומטית והכי חכמה ששמעתי לנושא הזה. עכשיו, אני רוצה לחדש פה משהו. אני יודע שממש בימים אלו, הפלג הירושלמי מנהל קמפיין מאוד רציני בעד חוק טל. הם שולחים משלחות לבתים של רבנים, הם גם מנהלים קמפיין תקשורתי נרחב. עכשיו, מה הכוונה שלהם? אני לא יודע. אולי הם באמת חושבים שחוק טל, אותו חוק טל שבשעתו רבנים רבים התנגדו לו, הוא החוק הטוב, או שהם פשוט רוצים לטרפד את הכניסה של אגודת יהדות התורה וש"ס לקואליציה, ואני יכול להבין אותם. כי אם הם יכנסו לקואליציה, אז מה יש להם למכור יותר? אני לא יודע מה הכוונות, אני רק יודע על הקמפיין הזה, אני יודע על ביקורים, ולאור זאת נוכל להבין כל מיני הצהרות ששמענו בימים הקרובים. ברמת העיקרון, ברור שהקואליציה הזאת תחוקק חוק שיאפשר לכולם לשבת ללמוד. מה יהיה הנוסח המדויק שלו, אבי? מיותר כרגע לקבוע, ומיותר כרגע לעשות קמפיין שירגיז את החילונים. חסר לנו כבר כך שמדברים על כל מה שהחרדים קיבלו ועל בארנונה ושמוע, איך קוראים לו זה, שהרשויות יצטרכו לממן מוסדות שלא לומדים ליבה. יש תעמולה שלמה, מה אני צריך לתת להם נשק עכשיו? למה אנחנו רוצים להכין את הייעוץ המשפטי כבר נגד? צריך לקבוע את העיקרון, זה העיקרון. כל תלמיד בן תורה שרוצה ללמוד יוכל ללמוד עד יומו האחרון.
הדברים רואים, יעקב, אנחנו כן רואים היום את המסמך הזה של חלוקת התפקידים, בסדר, לא איזה נפלנו מהכיסא, אין שם איזה חידוש דרמטי או גדול.
יש שם הרבה חידושים.
מה לדעתך?
תראה, נעזוב רגע את שני התפקידים הראשונים, שזה...
כן, אבל שלושת חברי כנסת ראשי ועדות, זה ה...
כן, לא, יש פה חידושים מתחבא בתוך זה. תראה, אנחנו ידענו תמיד שיש סגני שרים במשרדים ותיקים שיש שר מעליהם. מה שקורה פה בתיק של מקלב זה דבר מאוד מאוד מוזר. הם בנו תיק שקוראים לו פיתוח חרדי, בנו תיק חדש לגמרי, לא היה משרד כזה, והעמידו בראשו סגן שר. אז השר הממונה זה נתניהו, וזה הגיוני, אבל כל זה היה במשרדים קיימים. לברום משרד חדש ולהעמיד בראשו את ראש הממשלה ולתת לסגן השר אחריות מלאה, ובנוסף יש עוד תקדים. אנחנו שמענו על שרים שמחזיקים בשני משרדים, אבל סגן שר בשני משרדים גם את זה לא שמענו. דבר נוסף...
כן, העובדה שבדגל התורה לא לוקחים תפקיד שר, זה הוביל את המערכת למציאת פתרונות יצירתיים כאלה.
זה ידוע, זה כבר, אגודת ישראל היו שנים, שעל המדיניות לא לקחת שרים, אז יש אז פה בנו תיק חדש, יש תיק שקם יש מאין, שקוראים לו פיתוח חברתי, ועל המשרד הזה שמו סגן שר. זה חידוש, וזה מתחבא בתוך השורות של ההסכם הזה. לכן אני מאיר את תשומת לב המאזינים לנושא.
מה עוד, זה הדבר המעניין שם, אתה אומר?
עכשיו, אני יכול לספר עוד כמה חידושים שיש שם בנושא הזה, במקום התחבורה, דברים שנאמרו בעל פה, וכנראה יהיו רק בהסכם הסופי שיחתם בעוד כמה ימים. בתחום התחבורה, אני יכול לספר שבן ישיבה יקבל הנחה של סטודנט במשך 5 שנים, מגיל 18 עד 23. עד עכשיו צריך לעשות כל מיני קומבינות, להירשם ללימודים פה, שם, להירשם בקורסים.
זאת בשורה גדולה, צריך לומר.
זאת בשורה גדולה. הבשורה השנייה שכמובן, הערים החרדיות ייכנסו למפת ההנחות של הפריפריה, שזה לבד חיסכון של 500 שקל למשפחה חרדית שמתגוררת שם. ובאופן כללי יש הרבה מאוד בשורות שעדיין לא נכתבו, אבל אני מגלה אותה מראש, שתושבי הערים האלה ותלמידי ישיבה ידעו למה לצפות.
מעניין מאוד. טוב, עכשיו התחילו הדיונים על העקרונות, עד עכשיו היה דיון על התפקידים, אבל משום מה ש"ס נעלמה מהרקע, יעקב. אחרי שבועיים של מסע ומתן, שאריאל אטיאס נכנס ויוצא, פתאום הקפאה כזו מול ש"ס.
תראה, יש כאן איזה אלמנט תדמידי מסוים, אבל אני מפרסם מחר בעיתון בקהילה, שיומיים אחרי הבחירות, אנחנו היו בזיין חשבן, בטט וחשבן, היה ישיבה בבית של דרי משפטנים ובחירי ש"ס, כולל אריאל אטיאס, ושם ניסחו את מסמך העקרונות בדרישות הערכיות, יש שם 11 נושאים, וזה יהדות התורה בעצם, אני לא הייתי אומר שלקחה את זה, כי יש לה נגישים משלה, אבל זה פחות או יותר גם מה שיהדות התורה דורשת, כך שיש כתמימות. עכשיו, השקט מצד ש"ס נובע שהיא בעצם גמרה את העבודה שלה. כל התיקים וכל התפקידים.
כן, אבל הליכוד דורש מיהדות התורה לחתום על מסמך ראשוני של קווים כלליים של חלוקת התפקידים כדי לתת אור ירוק לנתניהו מול הנשיא, אבל ש"ס לא ניצבת בפני הדרישה הזו?
ש"ס תעשה את זה ביום יומיים הקרובים. מה שהיא לא חתמה על הסכם מלא, אז אפשר להגיד ככה וככה. אפשר לומר שהיא לא רוצה שיהדות התורה תדע מה היא קיבלה, ואפשר לומר שהיא לא רוצה שהיא תחולל סערה. הם מעדיפים לעבור את הסערה הזאת אחר כך. אבל בנושאים האידיאולוגיים והערכיים, המסמכים של יהדות התורה ושל ש"ס חופפים, אם כי יש פחות דגשים, אולי יהדות התורה מרחיבה יותר, מפרטת יותר, אבל בסך הכל בואו נרגיע את המאזינים, שתי המפלגות עובדות על אותם דברים בדיוק. עכשיו, אפרופו אריאל אטיאס, שהזכרת אותו, העיסוק המרכזי שלו הוא בנושא חוק הגיוס. הוא היה משעתו חבר בוועדת שקד, ב-2013 הוא גם עזר לנסח את החוק שיהדות התורה וש"ס העבירו בכנסת ב-2016, והוא נחשב מאסטר בתחום הזה. למעשה, דרג יש אותו עד הורוק לנושא הזה.
טוב, נושא אחרון, יעקב, עולה היום כמובן על שולחנו של נתניהו, עולה הטבלה הזו עם התיקים שנותרו פנויים, והוא מתחיל לשחק בשבצנה. עם רשימת חברי הליכוד, זה יוצא, זה נכנס, פגישות, לבינתיים הוא אומר, אני רק שומע מה כל אחד רוצה, אבל בסתר ליבו הוא כבר יודע מי יהיה איפה. יש שמועות ככה שהוא הולך לעשות סדר מחדש במושג שנקרא בחירי הליכוד.
כן, עכשיו נתניהו יש שני קריטריונים, דבר ראשון זה רמת נאמנות טוטלית, דבר שני זה הפחד מהנזק שיכולים לגרום לו. נתניהו צריך לרסן את הקבוצה הזו שנקראת קבוצת הארבעה, כי אם הם לא ישתפו איתו פעולה ויעשו בעיות בכנסת, אין לו ממשלה. לכן אחד או שניים מהם הוא יצטרך לרצות, ובתוך הארבעה עצמה יש כבר מרוץ מי זה יהיה. לכן אנחנו שומעים שפתאום דני דנון אומר שאני לא באתי לכנסת כדי שיחזור, ודוד אמסלם אומר, נקים רק ממשלת ימין. הם מבינים קצת שהם עברו את הגבול. אבל מעבר לזה, אף שר בליכוד לא יבחר לפי הכישורים שלו, אלא לפי רמת הנאמנות שלו ולפי הנכונות שלו לשכב על הגדר בימים שעוד יגיעו, והיום הקשה ביותר, המבחן האמיתי יהיה כאשר יגיע סוף סוף החוק הצרפתי.
אם הוא יגיע, כן, אולי יבוא איזה חוק...
הוא יגיע, אבל לא ייתכן שנתניהו יעביר חוקים עבור דרי, יעביר חוקים עבור יהדות התורה וכולם, ורק לעצמו הוא לא ידאג. צריך לזכור שלפני שנה הוא כמעט חתם על הסכם טיעון.
כן.
כלומר שהנושא הזה עדיין מטריד אותו.
טוב, נמתין ונראה, נחיה ונראה, כמו שאומרים. יעקב ריבלין, תודה רבה לך.